בוקר טוב. אנו עומדים בדף נון ה' עמוד א', אמרנו תנאי כתובה ככתובה. דיברנו על שבח, יש לנו תוספות לשבח, ללמוד אותו. נושא של שבועה דיברנו, לשביעית דיברנו. אני ממשיך לקרוא את הדברים שאמרו, ולכותב כל נכסיו לבניו. כותב כל נכסיו לבניו זה עניין של אומדנה. שאם כתב לי אישה יש לה שיבוד על הקרקעות. אבל אם הוא כתב לאשתו, כתב כל נכסיו לבניו, אז בעצם אשתו צריכה לגבות מן הנכסים האלה, כי יש לה שיעבוד. לפייס אותה, כתב לאשתו קרקע כלשהו. קרקע כלשהו. אז אומרים שאיבדה כתובתה, כי היא מחלה על השיעבוד. ולמה נאמר שהיא מחלה על השיעבוד? מה פתאום? נגיד שהיא מחלה על השיעבוד, אדם לא מוותר בקלות כל כך על הזכויות שיש לו. אז למה נאמר שבגלל שכתב כל נכסיו לבניו, אז היא מחלה את כתובתה? אז הגמרא שמה עושה כמה וכמה אוקימתות. וקימתות של אומדנה לומר שהיא מחלה את כתובתה. ננה תמה, כותב נכסיו לבניו וכתב לאשתו קרקע כלשהו, איבדה כתובתה. שואלת הגמרא, משום שכתב לה קרקע כלשהו, איבדה כתובתה, למה נגיד שהיא ויתרה וכל זה? לא הכוונה איבדה כתובתה ממש, אלא מחלה על השיעבוד נכסים. מה פתאום היא עשתה את זה? אמריו, כמה הוקימתות? אמריו, הוקימת הראשונה, במזכה להם על ידה. היא נתנה לו סודר שלה לקנות לבנים, כי הלכה בכליו של קונה. כלומר, היא משתדלת לעסוק בזכיית הבנים. אז מלי משתפת פעולה, ומצד שהיא נתן לה פיצוי מסוים, נתן לה קרקע כלשהו, והיא לא מערערת כלום. אז יש כאן שתי הוכחות. הוכחה אחת שהיא נתנה סודר שלה להקנות, וגם כן נתן לה קרקע כלשהו. אז אומרים ודאי נתרצת להם בלב שלהם להיות קונים מתנה זו, שלא תוכל לטרוף מהם כתובתה, ומחלה לא את הכתובה, מחלה להם שיבוד שעל הנכסים הללו. והפסידה כתובתה אם לא תמצא מקום אחר לגבות. אז עניין של אומדנה. אומדנה. יש שאלה אם מכילה בלב מועילה, שאולי צריכה קניין, צריכה דיבור. כאן רואים שמכילה בלב מועילה. אבל מה? מכילה כזאת בלב שיש אומדנה שבליבו ובלב כל אדם, שברור לכל. אם היא שיתפה פעולה שהיא נתנה את הסודר שלה לקנות לבנים, וגם קיבלה קרקע כלשהו, אומדנה שמחלה על השיעבוד. איזה שיעבוד? מהקרקעות שהוא נתן לבנים. אבל אם הוא יקנה בעתיד קרקעות אחרים, זה משתעבד למדין די יקנה. זה רב. אמר רב, הם זכה להם על ידה. שמואל אמר, במחלק לפניה והיא שותקת. אפילו לא מזכה על ידה, אלא היא הייתה שם, בשעה שכתב נכסיו לבנה, והיא שותקת. אז אם היא יודעת ורואה שהוא מחלק נכסיו לבנה ולא מוכה כלום, ומצד שני כתב לה קרקע כלשהו, נתרצתה. ושוב אומרים שתיקה כהודעה דמיה. אבל אם לא נתן לה כלום, אז היא סתם שתקה. אבל אם היא קיבלה כלשהו, איבדה כתובתה. רב יוסי ברב חנינה אומר, ואומר לה, תלי קרקע זו בכתובתך, שהוא אומר לה בפירוש, תראי, אני נותן לך את הקרקע הזאת בכתובתך, ולא עיררה, אז היא מחלה על השיעבוד. כלומר, יש כאן כאילו שלוש דרגות. זה שלוש דרגות, מה הכי חזק? הכי חזק זה העומדנה של רב, שהוא מזכה להם על ידה. כלומר, היא השתתפה השתתפות אקטיבית. בכל המקרים מדובר שהוא נתן לה קרקע כלשהו, אבל מה מצידה היא עשתה שמבטא את המחילה. רב אומר דבר הכי אקטיבי, במזכה להם על ידה, היא נתנה סודר שלה לקנות לבנים, כלומר היא משתדלת בזכיית הבנים. שמואל אומר, קצת היא פסיבית, אבל מחלק לפניה והיא שותקת. אז אומרים שתיקה כהודעה. ועוד יותר פסיבי זה רב יוסי ברב חנינה שאומר שהוא אמר לה, תלי קרקע זו בכתובתך ולא עיררה, ודאי מחלה שיבוד כתובתה ואחרון אחרון מקל. על כל פנים יש כאן איזשהו כולה בעניין של כתובה. אז מה זה קשור עכשיו לתוספת? כיוון שזה כולה בכתובה הדבר הזה, כלומר זה עומדנה לא הכי חזקה בעולם, רק בכתובה מקילים בזה, אז מה הדין עם מחלה, האם מחלה גם על השיעבוד של התוספת? כי אפשר לומר, היא מחלה על הכתובה, אבל התוספת לא ככתובה, אבל כיוון שאמרנו אתמול, שתוספת ככתובה, אז גם כותב נכסיו לבניו, התוספת כמו הכתובה. עוד דין שכתוב כאן זה לגבות מן הקרקע, בואו נראה את הדין הזה ברמב״ם, בסדר?
רש"י בעבודה שלו, מה את כותב נכסיו?
רש"י בא כותב נכסיו, כן.
זה כאילו מוכר נכס אחד לשני אנשים.
אתה אומר שזה כמו מוכר נכס לשני אנשים?
עדיין.
טוב, בואו נראה.
גם לשבוע וגם לבנה.
כן, תכף אני אסביר את ההבדל. תכף נראה אם כל נכסיו זה דווקא או לא. כן, נראה רמב״ם. פרק ו' מסחייה הלכה ת', נראה רמב״ם. פרק ו' נראה מה כתוב ברמב״ם, פרק ו' מסחייה הלכה ת'. הכותב נכסיו לבניו, לבניו, בין סחרים בין עקבות, בין בריא בין שכימרה, וכתב לאשתו אמהן קרקע כלשהו, הועיל, ועשה אותה שותף בין הבנים, עשה אותה שותף אמהן, כלומר הוא כתב את נכסיו לבניו, ועשה אותה שותף, אבל איזה שותף? שותף, שותף קטן, ולא מחטא, איבדה כתובתה ואינה טורפת מנכסים אלו של הבנים כלום. אבל מנכסים שיבואו לו אחר, אילו נוטלת מהן כתובתה. משמע באמת יותר מזה שהוא חילק את, את, את כל הנכסים לבנים, אבל הוא יכול לחלק איך שהוא רוצה, לזה כך ולזה כך ולזה כך, איך שהוא רוצה הוא יכול לחלק. ואז באותו הזדמנות הוא גם חילק לאשתו. לכולם הוא חילק, ולה גם חילק. אז אומרים, למה הוא חילק? היא הסכימה. גמרא בעמוד ב' כתוב, כיוון שהעשאה שותף בין הבנים, איבדה כתובתה. איתמר נמי אמר רב יוסף בר מניומי, אמר רב נחמן, כיוון שהעשאה שותף בין הבנים, איבדה כתובתה. אז מה זה נקרא מחלק נכסיו לבניו? זה לשון שכיב מרע, שמחלק את הנכסים לבנים וגם לאשתו. אז הוא מחלק את כל נכסיו לבניו במתנת שכיב מרע. באי רבה בברי האח, האם זה גם במתנת ברי? מי אמרינן בשכיב מרע הוא דידעה דלטלי, יודעת שאין לו נכסים יותר, וכמה חלה. אז בשכיב מרע היא מחלה. אבל בברי סברה הדרכני, אחר כך הוא יקנה ולא מוכלת כלום. עוד ילמה אשתה מי יעלת לי, תיקו. אז הגמרא נשארת בשאלה, האם הדין הזה, הדין הזה מדבר במתנת ברי, או במתנת שכיב מרע, או רק במתנת ברי. אז מדובר במחלק כל נכסיו לבניו, זה רואים מהגמרא. ולמה אומרים שהיא מחלת השיעבוד? כי הוא עשה אותה שותף בין, בין כולם. זאת אומרת, אומרת שההיגיון פה, כיוון שעשה שותף בין הבנים. כלומר, הוא עשה אותה שותף עם כולם, נתן לכולם וגם לה. אז באופן זה, אומר רש"י ככה. כתב לנו מקרא גודל מחלה. כי אז הוא עשה שותף בין הבנים. כך הגמרא מגיעה למסקנה שככה מדברים. כיוון שעשה השותף באחד מן הבנים, התרצתה ומחלה את השיעבוד מן הנכסים האחרים. עכשיו זה הגמרא אומר, זה במתנת שכיב מרע. מה הדין למתנת ברי? אולי מתנת ברי, היא אומרת, מה אכפת לי שהוא ייתן? הוא יקנה עוד נכסים, אז אני לא מוכלת כלום. או שעכשיו היא רואה שהוא נותן. אז היא מוחלת על הנכסים האלו, והגמרא נשארת בתיקו. הגמרא לא פושט עליו, אבל מעניין שהרמב״ם לא כותב אם זה מדובר בברי או בשכיב מרע, הוא לא כותב. וכן הכותב נכסיו לבניו, בין זכרים, בין נקבות, כתוב בין בריא, בין שהוא שכיב מרע. מעניין שהרמב״ם, גמרא נשארה בתיקו, והרמב״ם אומר בין בריא, בין שכיב מרע. כתב לאשתו קרקע כלשהו, הועיל ועשה אותה שותף בין הבנים, ולא מחטא, איבדה כתובתה, ואינה טורפת מנכסים אלו כלום, אבל מנכסים אחרים שיבואו, טורפת. אז זה כלשהו עניין של אומדנה. אז אומר רש"י שגם התוספת אותו דין. גם התוספת זה אותו דין. כלומר, שבדברים אלו הפסידה גם את הכתובה, הפסידה את שיעבוד הכתובה, והפסידה גם כן שיעבוד התוספת, שהרי הנכסים משובדים לה לגבות כתובתה ולגבות תוספת. אז אותו עומדנה, שהיא מחלה כתובתה, התוספת כמו כתובה. כן.
טוב.
אדם כאן כותב את הכל, לא? נראה את הדין שאתה מצטט, תקף נראה. אם ישיר דקל אחד, מי גודל שירה דקל אחד, שירה את הכל. כלומר, מדובר כאן, הוא מחלק כל נכסיו לבניו, ולא שירה כלום. ולא שירה לעצמה כלום. אז מתוך שלא שירה לעצמה כלום, אז היא מחלה. אבל אם ישירה דקל אחד, מתוך שהשאירה, השאירה.
איך זה מסדר עם רשי אצלנו, שלא
גורס כל? אותו דבר. נכסיו וכל נכסיו אותו דבר. מדובר בכותב כל נכסיו. רשי גם ברשב"ם בבטרה אומר שמדובר כאן בכל נכסיו. מה שרשי לא גורס זה לא משנה. זה כותב כל נכסיו. אז פה זה עניין של אומדנה, שהתוספת דינה כמו הכתובה. הדין הבא זה לגבות מן הקרקע ומן הזיבורית. שכתובת אישה גובה מקרקע, או על מי זה קרקע מן הזיבורית. ופה אנו שואלים את עצמנו מה דינו של בעל חוב. בעל חוב גובה בבינונית. אבל מדין תורה איך בעל חוב גובה? גם בזיבורית. שכתוב בתורה, ואיש אשר אתה נושה בו יוציא עליך את האבות החוצה, אז מה דרכו של איש להוציא? פחות שבכלים. מכאן שגם בעל חוב וגם כתובת אישה גובה מן הזיבורית, מדין תורה. אבל מדרבנן יש עניין שלא תנעול דלת בפני לובין. אז אם הבעל חוב ידע שהוא גובה מקרקע זיבורית, הוא פעם שנייה לא ילווה לו, אז תקנו חכמים שבעל חוב גובה בבינונית. אבל כתובת אישה, יותר משהאיש רוצה להישא, האישה רוצה להינשא, ולא תקנו לאישה בינונית. נשאר יוצא הבדל בגבייה בין בעל חוב לאישה. שאישה גובה כתובתה מן הזיבורית, ובעל חוב שדרגו אותו לבינונית משום נעילת דלת. אז זה מה שכתוב כאן, מן הזיבורית, שאישה גובה כתובתה רק מן הזיבורית ולא מבינונית. ועל עידית אין מה לדבר, עידית בכלל לא משתעבד לה, אבל מדין תורה משתעבד לזיבורית, ובעל חוב גם מדין תורה זיבורית, אלא בעל חוב העלו אותו דרגה משום נעילת דלת, ואצל אישה אין נעילת דלת. בסדר, אבל פה מדברים פה לפי ההלכה, לפי ההלכה מן הזיבורית. אז תוספת נגבית מהקרקע זיבורית. ממי היא גובה מן הזיבורית? ממי גובה מן הזיבורית? או גובה ממנו, מהבעל, או מהיתומים, או מלקוחות. למה היא גובה מכל אלה? כי שיבוד נכסים, הרמב"ם פוסק שיבוד הדאורייתא, והנכסים השתעבדו, אז הלקוחות שלקחו, לקחו נכסים משובדים, והם יודעים שיש לו אישה, ויודעים שיש לה כתובה, ויודעים, צריכים להתעניין להשאיר נכסים בשווי הכתובה. אם הם קנו קרקעות משובדות, לקחו על עצמם את הריסק שיגבו מהם. לכן אישה גובה כתובתה גם מיתומים וגם מלקוחות, אבל יש פה שני תנאים, רק מקרקע ולא ממטלטלין, כי מטלטלין אינם תחת שיבוד בעל חוב מהתורה, כלומר מטלטלין אנשים יכולים להעביר אותם מקום למקום, אז אין שיבוד נכסים על המטלטלין, לכן הכתובה גובה רק מן הקרקע, ומן הזיבורית, כי זה הדין שלה, מן הזיבורית, אבל אפילו מן המשובדים. אז עכשיו מה כתוב כאן על תוספת? הייתי חושב שתוספת דינה כמו בעל חוב, ובעל חוב דינו בבינונית, כמה שמלן, שתוספת כמו הכתובה שדינה בזיבורית. ממי גובה? מלקוחות שלקחו אחרי שהתחתנה עם בעלה, כי ראינו לאל בדף מ"ג, מגווה מימד גביה, ממתי חל השיעבוד? מזמן הנישואין. אז בזמן הנישואין השתעבדו כל הקרקעות שיש לבעל, שמה תאמר אין לו והוא קנה אחר כך. אז למדנו גם בתוספות שיש גמרא בבטרה שיש דין דאיקני, שאדם כותב נכסים העתידים דאיקני שאני משעבד לך גם אותם, אז גם הם משתעבדים. אני רוצה שכל הלקוחות שקנו מן הבעל לפני הנישואין, האישה איננה תורפת מהם, כי הקניין שלהם קדם לנישואין. וכל הלקוחות שלקחו אחרי הנישואין, אז היא גובה מהם, בתנאי שהיא גובה מן הזיבורית. ובעל חוב, אם הוא מוצא בינונית, גובה בינונית. כן. לא שומע טוב? לא שמעתי טוב? לא, כתובה זה קצוב וכתוב. אתה משמיע לנו עכשיו, בזה רציתי בדיוק בזה רגע לעבור לתוספות ולשבח, שאתה משמיע לנו את ההבדל בין מזון האישה, או מזון האלמנה יותר נכון, לבין כתובת אישה. מה ההבדל בין השניים? כתובת אישה זה סכום קצוב. מה קצוב? כמה שהבעל החליט לכתוב לה בכתובה, אבל זה כתוב וגם קצוב. אז יודעים הלקוחות על איזה קרקע הם צריכים להיזהר, ונגיד יש לו, נגיד הכתובה שלה 100,000 שקל, ויש לו 5 קרקעות כאלה ששוות 100,000 שקל, אז הראשון שקנה אין לו בעיה, הוא קנה והשאיר 4, הוא אומר אל תבואו אליי, תבואו לבעל. הרביעי קנה, אחד קנה את עוד קרקע, השאיר 3, אחד קנה השאיר 2, הכל בסדר, האחרון שקנה הוא האחרון. אז יגבו מהאחרון הזה, אומרים לאחרון, למה קנית קרקע? אומר, הייתי בטוח שהם לא התגרשו. למה היית בטוח? אתה יודע שהקרקע הזה משובד לכתובתה, למה קנית? אומר, לא חשבתי שהתגרשו. אז לקחת את הסיכון. אז גובים מהאחרון הזה, אם אין מספיק, גובים משלפניו. אז אם כן, שמעון מזכיר לנו שזה הכל בכתובת אישה, אבל במזון האישה, או יותר נכון מזון האלמנה, הנה ממזון הבנות שניזונות אחרי מותו, שאז באים לדבר שאינו קצוב בכלל ואינו כתוב, ולא יודעים כמה הסכום, אז תקנו חכמים שלא יגבו מהלקוחות. וזה מעביר אותנו לתוספות לשבח, שחיכיתי ללמוד אותו עד עכשיו, בשביל שרציתי קודם להשמיע את ההבדל הבסיסי, שכתוב אותו בגמרא, בין כתובת אישה לבעל חוב. אז מה ההבדל הבסיסי? שבעל חוב יש אצלו נעילת דלת, ואילו אצל אישה אין נעילת דלת. כלומר, אישה כתובתה גובה מן הזיבורית, משום שמדין תורה בעל חוב בזיבורית. ובעל חוב רגיל, הוא מדין תורה גובה מזיבורית, אבל משום נעילת דלת שדרגו אותו לבינונית. ותוספת, דינה כמו הכתובה, שגובה מן הזיבורית. וזה מדובר, אני חוזר, בין מלקוחות, בין מיתומים, בין מן האיש עצמו. ועכשיו אנחנו עוברים לדין של מזון האישה, מזון האלמנה ומזון הבנות, שזה לא גובה מלקוחות, מפני שאין קצובין ואין כתובין. אבל בכל אופן, כתוב כאן פסקה קודמת לשבח. מה זה לשבח? שכתובה לא גובה מן השבח. מה זה מן השבח? נגיד, הכתובה שלה היא 100,000 שקל, ויש לו קרקע, אמרנו מן הקרקע, ששווה 80,000 שקל. אבל היתומים סידרו בקרקע הזה חממות, מערכת השקיה, וזה נהיה ככה מקום חקלאות טוב, וההשקעה שלהם השקיעו 50,000 שקל. ביחד, 130,000 שקל. כתובה שלה 100,000 שקל, אבל הקרקע לבד הייתה שווה 80. עכשיו אומרים ליתומים, אנחנו לא ניתן לך את השבח, את השבח אנחנו השקענו, אז לא ניתן לך את השבח לגבות. אז אתה תגבי רק 80,000 שקל. למה? כי הקרקע נטו הייתה שווה בחיי האב 80,000 שקל. את רוצה את הקרקע היא בחממות עם הכל? תביא לנו 50,000 שקל. כי זה לא השתאבד לך. השתאבד לך מה שהיה בחיי האב. בחייו היה לו קרקע שווה 80,000 שקל. אומרת האישה, אבל אני רוצה לגבות הכל, כי הכתובה שלי היא 100. אומרים, טוב, תחפשי קרקעות שהיו של הבעל בשווי 100. אבל את לא מוצאת, מצאת רק קרקעות שהיו בחיי הבעל, והן שוות 80. ואנחנו השקענו עוד 50,000, ויצא משהו משהו, מלא חממות, אבל זה תשווה לנו 50,000 שקל. אז מה הדין? אז הדין הוא שהאישה היא לא גובה מן השבח. זה מה שרשי אומר, שרו בבחורות, אין הבחור נוטל פי שתיים בשבח, שבחו נכסים לאחר מיטת אביהם, ולא האישה מכתובתה, תוספת נמי לא גביה משבח, שבחו נכסים לאחר מיטת בעלה. מה עניינו של הבחור כאן? שונה כמובן הבחור מהאישה. שבחור נוטל פי שניים בירושה, והאישה נוטלת את הקרקע בכתובתה שחייבים לה. אז הבחור זה עניין של ירושה, מה הוא ירש. והאישה לא נוטלת מה שהיא ירש, אלא מה שמגיע לה על פי החוב של הכתובה. ויש דבר משותף בין האישה לבחור. מה משותף? משותף שהאישה לא גובה מה שלא היה משועבד. מה שהיתומים השקיעו אחרי מותיו זה לא היה. בכור נוטל פי שניים בנכסי האב שהיו, כי נכתיב בתורה לתת לו פי שניים בכל אשר יימצא לו. אז מה שלא היה מצוי אצל האב, זה לא היה מצוי, הוא לא נוטל פי שתיים. אז ובכן, היתומים השקיעו מרצונם, בוא נגיד אפילו הבכור השקיע, כולם השקיעו בשבח. אותו ציור הוסיפו היתומים בשבח, חממות, ברזים, צינורות, סדרו את הקרקע. אבל זה אבא לא הניח כלום. אז איך מחלקים את הנכסים? הבחור נוטל פי שתיים. נגיד יש ארבע אחים, והבחור מגיע לו פי שתיים, יעני כאילו יש חמישה אחים. נגיד הקרקע הייתה שווה 80, ניקח אותה דוגמה שעשינו בשביל לסבר את האוזן, קרקע הייתה שווה 80, אומר הבכור, 80 לחלק ל-5 זה 16. אתם נותנים לי שני חלקים, זה 32. והם קבלו כל אחד 16. אז זה בסדר. שלושה בנים יקבלו כל אחד 16, הוא יקבל 32. זה הדין באמת. אומר הבכור, אבל אנחנו ביחד השקענו 50. ועכשיו הקרקע שווה 130. ב-50 האלה שהשקענו, תנו לי גם פי שתיים. דיינו, נחלק את ה-50 ל-5 חלקים. אני אקבל 20, כי מגיע לי פי שתיים, ואתם תקבלו כל אחד 10. אומרים לו, תגיד לי, ה-50 האלה היה בחיי האבא, או היה אנחנו השקענו? הוא אומר, אנחנו השקענו, אבל מגיע לפי שתיים. אומרים, לא, אתה לא קורא בכתוב התורה. לתת לו פי שתיים בכל אשר יימצא לו. מה זה יימצא לו? מה שהיה מצוי בחיי האב. את ה-50 אנחנו השקענו. ה-80 היה שייך לאבא. לכן, את ה-80 לחלק ל-5 חלקים זה 16, וכל אחד יקבל 16 ואתה תקבל 32. אבל ה-50 אנחנו נחלק את זה ל-4 חלקים, כי זה לא היה בחיי האב. 4 חלקים זה 12.5 כל אחד. אז כל אחד מקבל 12.5. צודק או לא צודק, פותחים את המשנה, רואים צודק. אין הבחור נוטל פי שתיים בשבח ששבחו נכסים לאחר מיטת אביהם, כי זה לא היה מצוי. ובכן, מאותה סיבה שלא היה מצוי אצל האב לגבי ירושה, אז גם לא היה מצוי ולא תקבל האישה בכתובתה, אותו רעיון, אבל מסיבה אחרת. אצל הבחור שמקבל פי שתיים במה שהוריש לו האב, ואת זה אב לא הוריש, כי זה לא היה בחיי אב. אז הוא מקבל פי שתיים בשמונים, ולא מקבל פי שתיים בחמישים, כי זה לא היה בחיי אב. תוספת החממות והצינורות והברזים והכל והכל שווה חמישים, זה הם הוסיפו אחר כך, זה לא מגיע לו פי שתיים, מקבל רק חלקי ארבע. והאישה דומה קצת לבכור. במה היא דומה לבכור? שהיא לא השתעבד לה מה שלא היה. מה שהיה השתעבד, מה שלא היה לא השתעבד. אז השבח שלא היה הוא לא השתעבד. אז אם כן משועבד לה כל השמונים, והכתובה של המאה, לך התחפשי עוד עשרים. את לא מוצאת, לך ילקות עליו ערבית, תתפללי, שתמצאי. אבל החמישים שייך לנו, לא ניתן לך את זה בכלל, כי זה אנחנו השקענו ולא את. זה מה שכתוב בבחורות. אין הבכור נוטל פי שתיים בנכסים, אין הבכור נוטל בשבח ישבחו נכסים, וגם לא האישה בכתובתה, בזה שניהם שווים. מי רצה לשאול על זה משהו? או ביוסף.
אני הבנתי שלא מדברים על ההשקעה שהשקיעו. ההשקעה שהשקיעו זה הכסף שלהם. זה השפיע,
נהיה להשקעה. כן, גם אותו דבר. יכול להיות שהיתומים השקיעו ואחר כך זה השביח עוד יותר. יכול להיות גם זה. העיקר ששואלים את השמי, השבח הזה מתי נולד? בחיי האב או לאחר מות האב? אומר השמי, זה נולד לאחר מות האב, אוקיי? אז מילא הבחור לא יקבל. בסדר? אני רק רוצה לראות רגע אחד אצל בכור, ברוך אתה אדוני למלך עולם שכבר נדברו. רוצה להשוות את זה לבכור, מה דינו של הבכור בשבח ששבחו נכסים מעליהם, כן? רוצה לראות מה דינו של הבכור לגבי ירושה בשבח ששבחו נכסים מעליהם. רוצה לראות את זה בהלכות נחלות. יש רמב"ם על זה, מחלוקת רבי ורבנן בפרק יש נוחלים, למדנו את זה פעם. אין הבכור נוטל פי שתיים במלווה שגבו אותו בחוב אביהם. למה? כי המלווה עוד לא היה אצל אביהם. אז זה גם נקרא ראוי. עכשיו, אין הבכור נוטל פי שתיים בשבח ששבחו נכסים לאחר מיטת אביו, אלא מעלה את השבח הזה בדמים ונותן את ההפרש לפשוט, והוא שהשתנו הנכסים. כמו כרמל שנעשו שיבולים וכפניות שנעשו תמרים. נגיד האבא הניח שדה עם חיטה שעוד לא בשלה, אחר כך היא נהייתה חיטה טובה, שיבולים טובות, או תמרים קטנים שנהיו תמרים גדולים. אז כאילו נהיה פה דבר חדש, אבל שבחו מחמת עצמם ולא השתנו. כמו אילן קטן, אילן קטן שגדל ועבה ונעשה גדול. אותו אילן קטן נעשה גדול, אבל זה אותו אילן. אז איך אומרים, הבכור זכה במות האב, באילן הקטן. בסדר? אחר כך האילן הקטן שלו נהיה גדול. אז זה הוא נוטל. או קרקע שהעלתה סרטון. מה זה שהעלתה סרטון? שבא שיטפון של מים והביא קרקע טובה לאותו המקום. אז הגמרא אומרת, האם זה נקרא שבח דמימילא או לא? אז שבח דמימילא כזה שלא נשתנה, שבח שלא נשתנה, הרי זה נוטל בשבח פי שתיים. אבל אם מחמת הוצאה ישביח, אינו נוטל. כלומר, אצל הבחור הכלל הוא ככה. אם אותו דבר, אותו דבר בדיוק היה, בלי שהשתנה, אז הבחור נוטל פי שתיים. כי זה אותו דבר היה ולא השתנה. אבל תמרים קטנים, שנהיו תמרים גדולים וטובים, או שיבולים, שהיו שיבולים... אז בקיצור, כל דבר שהשתנה, אז זה לא היה, אז הבחור לא נוטל פי שניים. אז אם כן, הכלל ככה, כתוב אצל בחור בכל אשר יימצא לו, ועכשיו רק צריך הגדרה מה זה נקרא יימצא לו, מה מצוי ומה לא מצוי. אבל אפילו השתנה, אז ככה, אם השתנה מחמת הוצאות, אז ודאי ודאי שזה לא נקרא יימצא לו, כי הרי הם השקיעו בהוצאות וזה לא היה. אבל דבר שלא השתנה ונהיה אותו דבר, אותו דבר, כמו אילן קטן ונעשה גדול, אז זה, עם אותו דבר, אז הוא כן נוטל. טוב, על כל פנים, מה אני רוצה להגיד אם כן? יכול להיות שיש שונה הכללים של בחור ושל אישה, בגלל שאצל אישה הגדר הוא מה שהשתאבד, מה שלא השתאבד. אז שבח מדברים, שבח שלא היה ולא השתאבד. אצל בחור אולי זה גדר אחר. אני לא בטוח אם זה אותו גדר, האישה והבחור. כי למשל, דברים שהיו והשתנו, אצל הבחור הוא לא נוטל פי שתיים. אצל האישה, יכול להיות שכן, כי אותו דבר השתאבד. אז אולי זה לא אותו גדר. בכל אופן, המשותף לאישה ולבחור, הוא שבח. עכשיו אני רוצה לשאול שאלה הכי מצחיקה שבעולם. הכי מצחיקה שבעולם, והיא, מדובר לגבות מלקוחות או מדובר לגבות מהיתומים? מבינים את השאלה? מה הנושא? לגבות מלקוחות או לגבות מהיתומים?
לבחור.
אצל בחור יש מה לדבר? יש מה לשאול את השאלה הזאת? הבחור המדובר, הבחור ביחס ליתומים. מה שאצל לקוחות זה לא אצל האבא. מה שלא אצל האבא זה בטח לא מצוי. לא קרינם בכל אשר יימצא לו. אז לכן, המשנה בבחורות אומרת ככה, אין הבחור נוטל פי שתיים בשבח שהבחור נכנסים לך מיטת אביהם. אז מי מדברים? בחור ביחס ליתומים. נכון? זה ברור, כן? רק שאומרים, לא האישה בכתובתה, לא האישה בכתובתה, אז על איזה כתובה מדברים? שכתובה לא תגווה משבח, משבח ממי לא תגווה? אני חושב גם מיתומים וגם מלקוחות. למה? כי הבחור נוטל משום, הקדמנו הקדמה, שהבחור נוטל משום ירושה, זה מאביו. והאישה בכתובתה גובה מלקוחות, מזיבורית ומקרקע, רק היא לא גובה מן השבח. מאיזה שבח היא לא גובה? פה, לא גובה לא מיתומים ולא מלקוחות, נכון? זה פשוט, כן? מבינים מה אני אומר? כלומר, אני רוצה להגיד שהבחור והאישה לא חייב לדבר על אותו מקרה, על אותו מקרה. כל אחד לפי הדין שלו. כלומר, אני רוצה להגיד ככה. הבחור לא גובה את השבח, והאישה לא גובה את השבח. זה הדמיון. אבל השוני יכול להיות שכל אחד, במה שהוא, הבחור לא גובה את השבח, שישביחו יתומים, ואין מה לדבר שבחור לא ייקח מלקוחות, זה דבר עזוי, כי זה לא חוב, רק הוא נוטל מה שיש אצל האבא, אם האבא בחר, אז מחר, אז אין לו. אז הבחור מדברים מיתומים. אבל אישה בכתובתה יכולים לדבר על אישה שבא לגבות כתובתה, והקדמתי קודם בהקדמה שממי האישה גובה כתובתה, בין מיתומים, בין מלקוחות, אז זה, כאילו, אל תגידו לי, שזה אותו מקרה, כל אחד כמו שהוא, נכון או לא? אני צודק? כן. זה קשור בדיוק של התוספות שנלמד אותו. כבר הקדמתי הקדמה לדיוק של התוספות. אז אם כן, עכשיו אני קורא את התוספות. ולשבח, אומר התוספות, תוספת היא ככתובה, שלא תגבה את התוספת מן השבח. אבל אם לא עווה תנאי כתובה ככתובה, לו התוספת הייתה נקרא חוב בעלמה, חוב בעלמה, הייתה גובה תוספת מן השבח, כמו בעל חוב. דגבי, אפילו משבח שהשביחו יתומים, אבל גם דאין להם על מי לחזור, אבל כי מקבל מתנה. דאמרים פרק א' במציע דלא גבי בעל חוב שבח מיני, משום שאין לו על מי לחזור. מכל מקום מן היורשים, גבי, דלא דמו למקבל מתנה, שעליהם מותר יותר לברוח חוב אביהם. קצת מסובך, אבל נסביר את זה פשוט. והנידון של התוספות הוא, מה החידוש של תנאי כתובה ככתובה? ואם תנאי כתובה לא היה ככתובה, אז כמו מה זה היה? כמו חוב. בא תוספות לדון, האם חוב גובה מן השבח או לא. לכאורה, אותו טעם שאמרנו, שמה שלא היה, לא השתעבד. לא היה, לא השתעבד. למה בעל חוב גובה מיתומים ומלקוחות? אומרים היתומים והלקוחות, אנחנו חייבים כסף? המנוח, זיכרונו לברכה, אבינו היה חייב כסף. מה אכפת לנו? אתה מניש אותנו על מה שאבא שלנו לבא כסף? למה אתה מניש אותנו? כתבו התורה, לא יומתו אבות על בנים, בנים לא יומתו על אבות, כל שכן כסף. אומר להם, אני לא מדבר איתכם בכלל. אני מדבר אל העצים ולאבנים. מה? כן? אני בא אליכם איתם שיעבוד. אני גובה מה שהשתעבד אצל אבא. טוב? כך, מה שמשתעבד תיקח. בא לשבח, אומר, אני אקח גם את השבח. אומרים, מה? שבח לא השתעבד? אז כמו שאמרנו שאישה לא גובה את השבח, משום שזה לא השתעבד, אז גם אומרים היתומים, אל תיקח את השבח, זה לא השתעבד. הם צודקים או לא? צודקים, מדין תורה הם צודקים. למה? כי אמרנו, כל מה שלא השתעבד לא גובים. אתה רוצה את השבח? תשלם. בציור שעשינו קודם, 80, שבח 50, תשלם 50. אמר, אבל החוב שלי 130? לא, לא, לא. השתעבד 80. אתה רוצה לקחת את השבח? טוב, לא נרוס לך את החממות, תשלם 50. מה? כן? זה מדין תורה. מדין תורה יתומים צודקים. אמרו חכמים, משום נעילת דלת. שום נעילת דלת, אז אנחנו לא יכולים לעשות ככה לבעל חוב שהוא לא יגבה את השבח. למה החוב שלו 130. הוא מוצא קרקע עם השבח 130. מה לא ניתן לו? יותר הוא כבר בחיים לא ילווה כסף. משום נעילת דלת, בדומה למה שאמרנו קודם, תקנה של זיבורית ובינונית, אמרנו, שמדין תורה גם אישה וגם בעל חוב דינם בזיבורית, אבל חכמים שידרגו אותו בעל חוב לבינונית משום נעילת דלת. אז משום נעילת דלת שידרגו חכמים שבעל חוב גובה את השבח. עכשיו מה יהיה? לקחו ליתומים מסכנים את השבח או לקחו ללקוחות את השבח? מי יותר מסכן? משום נעילת דלת לקחו להם, אוקיי. לקחו להם. מי עכשיו יותר מסכן? היתומים או הלקוחות? יש שתי הסתכלויות, הסתכלות מוסרית והסתכלות כלכלית. מבינים את השאלה שלי מי יותר מסכן? מי נדפק יותר חזק בזה שבעל חוב טרף לו את השבח? הלקוחות או היתומים? מה דעתכם? כל אחד יכול להגיד מה הוא רוצה. כן, כן. למה? אדם זר השקיע כסף, לוקחים לו את כל עמלו. קנה בזול, אתה אומר. עוד? כן. למה? יפה. זו התשובה הנכונה, ולשם כך נעיין בבב מציע בדף ט"ו, ששימון צילם לנו. אז נא לחלק לציבור בבב מציע דף ט"ו, שזה משלים את התמונה לתוספות שלנו. נא לחלק לציבור היקר. כן, אנחנו שואלים את עצמנו, מי יותר נדפק שלקחו לו את השבח? הלקוחות או היתומים? אני מקווה שיש דפים לכולם, אפילו נראה לי נשאר עודף. בואו נקרא במציע תדבר עמוד א', גופה אמר שמואל. מה מה? חי. זה לא, לא אמרתי שאם האבא מת, גם על כוחות על הבוחר מת, לא אמרתי. נראית את וו א', באמצע עמוד יש גופה אמר שמואל. בעל חוב גובה את השבח. מחדש שמואל, חידוש. שבעל חוב גובה את השבח, גם שהשבח לא היה בחיי הבעל חוב ולא השתעבד לו, מצא שבח, לוקח את השבח. אמר רבא, תדע, זה נכון מאוד, רבא מחזק את שמואל, תדע, שכך כותב לו מוכר ללוקח, הלוקח הזה המוכר כתב לו, ענה עיקום ואשפי ועדקי, ואמרק, זביני אילין אינון, ואמלהון ושבחיון, ויקום קודמך, וצבי זבינה דנן, וקביל אלוהי. מה הוא אומר? אני עיקום, אני עומד מאחורי המקח הזה, ואני נותן על זה אחריות. אומר המוכר, כותב המוכר לקונה, אחרי את הקונה לא יקנה. כותב לו, ענה עיקום, אני עומד, עומד במלוא כוחי מאחורי המקח הזה, אני עומד, ואשפי, ואני אשקיט, כל מריבה, מי שיטען גזולה, אני אשקיט את המריבה, ועדקי, התהר מכל ערעור, ואמרק, ואני אנקה את המחר הזה שהוא יהיה פרפקט, נקי. זביני אילין, מחר זה, אינון. אינון ועמלהון וכל העמל שהוא עמל בזה הוא שבחיון ואני אחראי אפילו לשבח ויקום קודמך ואני אעמוד לפניך מוכן לכת לדין או זה וצבי זבין הדנן וקביל אלוהי והוא מקבל עליו את המחר מה הוא מקבל עליו אחריות למה? גם למחר שמישהו יבוא הוא יטען נגדו ועמלהון ושבחיון מה? אני מקבל אחריות למכר, אבל למה אני מקבל אחריות על השבח? הרי השבח, הקונה השקיע, מה אני אקבל על האחריות? כי אני יודע שאדם קונה קרקע, הוא לא משאיר אותה כמו שהיא, הוא איש כלכלי, הוא בטח ישביח. ואז הוא, יום בהיר ייקחו לו, אז מה יהיה? הוא יישאר קרח מכאן ומכאן, את השבח ייקחו לו, אני אביא לו אחריות על הקרקע, ועל השבח אני לא אביא לו אחריות. אין מצב. כלומר, עצם ההתחייבות של המוכר היא להחזיר לקונה דמי עמלו. אמר לו רב חייא בר אבין לרבה, אלא מעתה מתנה, דלא כתיב לאחי, אחינמי דלא תריב שבחה. אדם נותן מתנה, ומתנה זה בלי כסף, אז הוא לא כותב את כל השיר מזמור, שיר ליום השבת היפה הזה, הרי אני מקבל על האחריות למתנתי זו. מתנה, נותן מתנה, ונותן, יהיה בסדר, יהיה בסדר, לא יהיה בסדר, לא יהיה, זה מתנה. אז החינה מדלות תעריף שבחה, האם מתנה בעל חוב לא יטרוף את השבח בגלל שאין על מי לחזור? אמר לו, אין. אמר לו, וכי יפה כוח מתנה ממחר, איך כוח מתנה יפה ממחר, שהמתנה מרוויחה שהבעל חוב לא יגבה? אמר לו, אין, יפה ויפה. זאת אומרת, מה רואים הגמרא? שמתחילים מהסוף. שואל הבעל חוב את הלוקח, תגיד לי, אם אני טרוף את השבח, אתה מפסיד משהו או לא? אם זה יהיה מתנה, הוא מפסיד. אז לא גובה את השבח. ואם יהיה מחר באחריות, אז הוא לא מפסיד כל כך. אומנם הוא השקיע, אבל כסף בחזרה יקבל מהמוכר. אז מה יוצא? יש סיבה ויש תוצאה. הסיבה שבעל חוב גובה את השבח, זה לא בגלל שהמוכר ייתן לו אחריות על השבח. כי אם אין סיבה לגבות, למה ייתן לך אחריות? אלא הכל מתחיל מנושא של נעילת דלת. משום נעילת דלת, כמו שאמרנו בהתחלת השיעור, שמשום נעילת דלת תיקנו ששודרג הבעל חוב מזיבורית לבינונית, אותו דבר משום נעילת דלת שידרגו אותו, אמרו לו, אתה אם לא תמצא לגבות קרקע רק עם השבח, תגבה קרקע עם השבח, בלי לשלם על השבח. כמובן, אם זה עודף, כמו 130 ו-100, אתה עודף תשלם, זה כן, לא תקבל בחינם. אבל אם כשווי חובך מצאת קרקע ושבחה, נגיד עשינו דוגמה 130, נגיד החוב הוא 130, תגבה קרקע ושבחה משום נעילת דלת בפני לווין. ומסכן הלוקח הזה, שהלוקח לקח ולא השתעבד, לא, הלוקח לא מסכן, הוא לא יפסיד, יחזור על המוכר שכתב לו אחריות. שואלת הגמרא, מתנה שלא כתב לו אחריות, מה יהיה? אז באמת אין לו על מי לחזור, חוזרים לשורת הדין שהוא לא גובה את השבח. יוצא שאנחנו צריכים להבדיל שוב בין מה שורת הדין ומה השדרוג. שורת הדין היה שבעל חוב לא גובה את השבח. ולכן שורת הדין גם שאישה בכתובתה לא תגבה את השבח. למה? כי זה לא השתעבד לה. אז כאילו המתנה מייצגת שורת הדין, ששבח זה לא היה. אם לא היה, אז לא מגיע, אז גם לאישה לא מגיע. ברם לוקח, יש לו על מי לחזור, ולכן חכמים משום נעילת דלת נתנו לו. עכשיו, עד כאן פשוט. עכשיו החידוש. יתומים. מצד אחד, הם בנים של אבא שלהם. מוטל עליהם משום כיבוד אב לפרוע חוב אביהם. מצד שני, אם יקחו להם את השבח, יש להם על מי לחזור? מה? אומרים היתומים לבעל החוב, אנחנו דומים למתנה. מה מתנה? אין למי לחזור ולא גובים את השבח. גם איתנו אל תגווה שאין לנו למי לחזור. אומר להם הבעל חוב, מתנה הוא בכלל לא חייב כלום. מקבל המתנה לא חייב, לכן לא לקחו לו את השבח. אתם חייבים לפרוע חוב אביכם. לכן שבח גובה אפילו מיתומים, ולא רק מלקוחות. כמו הבעל חוב גובה את השבח. לא רק מלקוחות שיש להם על מי לחזור, כדברי הגמרא, אף על פי שהם מתנה הוא לא גובה שאין להם על מי לחזור, אבל יתומים לא דומה למתנה. כי מתנה אין לו חובה לפרוע חוב אביהם, ויתומים יש להם חובה לפרוע חוב אביהם. אבל אישה בכתובתה, לא תגבה שבח, לא מיתומים ולא מלקוחות. לא מיתומים שאין לה אישה על מי לחזור, ולא מלקוחות שיש להם על מי לחזור. מה היא טעמה, אישה לא גובה בכתובתה? הרי הנכס השתעבד לה. תשובה, הנכס השתעבד, שהוא היה מחיים. אבל השבח לא היה מחיים. לכן אישה לא גובה מן השבח. עכשיו נתחיל את התוספות, מה שאמרתי כתוב בתוספות. אומר התוספות ככה. תוספת היא ככתובה שלא תגבה השבח. אבל היא לא הווי. תנאי כתובה ככתובה. אם תנאי כתובה היה חוב באלמה ולא כמו כתובה, אז לו תנאי כתובה לא היה ככתובה, היה כמו חוב, הייתה גובה תוספת מן השבח, כמו בעל חוב. שבעל חוב השבח לא היה, אבל בעל חוב גובה אפילו משבח שישביחו יתומים. הסבר המילה אפילו. מה זה אפילו משבח שישביחו יתומים? כאילו יש דבר יותר פשוט ויש אפילו. מה הפשוט ומה אפילו? מה זה אפילו משבח שישביחו יתומים? מה זה אפילו ומה זה פשוט? אני חושב יש פה פעמיים אפילו. קודם כל אפילו שהיתומים ישביחו וזה לא היה קיים קודם, זה אפילו אחד. אפילו שני, שלקוחות יש להם על מי לחזור, אז זה לא חוכמה שגובים מהם, כי יקבלו פיצוי מהמוכר. אבל אפילו משיבה משביחו יתומים, שמצד אחד, יש פה פעמי דאבל אפילו, שמצד אחד הם השביחו, אז הם אומרים, אנחנו השבחנו, וזה לא היה בחיי אבינו, אל תגבה את זה, ועוד טעם שאין לנו על מי לחזור, שאין לנו אחריות מאף אחד, אז אנחנו נפסיד. אומר הבעל חוב, אני גובה מכם משום נעילת דלת, אפילו משיבה משביחו יתומים. ואף על גב, עכשיו זה המסביר, שהיתומים אין להם על מי לחזור, והם שונים מלקוח שיש לו אחריות כדברי שמואל. אלא מה? הם דומים יותר למקבל מתנה. שאמרי הפרקה לבמציאה, שמקבל מתנה, לא גבי בעל חוב שבח מיני דמקבל מתנה, כי המקבל מתנה לא מקבל אחריות משום שאין לו על מי לחזור. אז שמה תאמר היתומים שאין להם על מי לחזור, הם לא יגבו מהם את השבח שהם השביחו, וכל הקומן היורשים גבי, ואני מסביר למה, משום נעילת דלת בפני לווין. דלה דמי למקבל מתנה שהוא אדם זר, והוא לא חייב לתת את השבח שלו, אבל עליהם, היתומים, מוטל יותר לפרוע חוב אביהם, בגלל מצוות כיבוד אביהם. הוא לא אומר היתומים השתאבד הנכסים, כי הנכסים השתאבדו, אבל לא השבח, לכן הוא אומר, עליהם מוטל יותר לפרוע חוב אביהם, ולכן גובה. אז מה החידוש? מה תוספות מחדשים? מה פה מחדשים התוספות? שזה שבעל חוב גובה את השבח מלוקח, זה כבר שמואל אומר. ושמואל מנמק את זה, שלוקח, יש לו על מי לחזור. תוספות דן, במציע כתוב שמקבל מתנה, לא גובים ממנו, ולקוח כן גובים ממנו. ההבדל בין השניים, שלקוח יש לו על מי לחזור, ומקבל מתנה לא. ויתומים שאין להם על מי לחזור, למי הם דומים, לקבל מתנה? לא. גובים מהם. למה גובים מהם? בגלל שמוטל עליהם לפרוע חוב אביהם, אז בעל חוב גובה את השבח משום נעילת דלת. וכן משמע בפרק יש בחוד את נהן. מה כתוב שם? אין הבחנות אל פי שניים מן השבח. על מה מדברים? על ברישה, על יתומים או על לקוחות? אמרנו ברור, בכל זאת שניים מן השבח מדברים על יתומים, הלאה. ולא האישה בכתובתה, על מי מדברים אמרנו? גם וגם, נכון? זה כבר דיברנו, כן? ברור ההבדל? אישה בכתובתה, גם וגם. מה זה גם וגם? אישה גובה כתובתה גם מיתומים וגם מלקוחות, בגלל שיש לה שיבוד נכסים, כי הכתובה שלה חתומים עדים, יש קול. הלאה, המשך. ולא הבנות במזונות היין, איי איי איי. מזון הבנות שניזונות אחרי מיטת האב. זה לא קצוב ולא כתוב. ולמדנו כבר לאל בתוספות, שלכן לא גובים את זה מן הלקוחות. אז לא רק במזונות היין, על מי מדברים? על מי? על יתומים. הוא ברר בגמרא. ואמר שמואל, בעל חוב כן גובה את השבח. אז למה אתה אומר שהבנות והאישה לא? הרי בעל חוב כן גובה את השבח. התשובה אמרנו, בעל חוב גובה את השבח משום שלא תינון דלת בפני לווין. על בכתובה הקלו. מה הקלו? שהיא לא תגבה. למה לא תגבה? כי אין באישה נעילת דלת, כי יותר משאיש רוצה להינשא, אישה רוצה להינשא. משני, מכול הכתובה שנו כאן. זה הקלה בכתובה, זה דין כולה בכתובה, שמה? שכתובה היא לא גובה את השבח, לעומת בעל חוב, שקודם שם משום נעילת דלת. ואתם, על מה מדברים? האם מדברים על שבח שהשביחו יתומים או על שבח של לקוחות? אז התשובה, בנות אישה בכתובתה, בנות במזונותיהם, מה מדברים? ואתם בשבח שהשביחו יתומים, מיירי. ולקפם מזונות הבנות מדברים, שבח שהשביחו יתומים, מיירי. ולא בשבח של לקוחות, כי בנות בלב אחי לא גובים מלקוחות, לא משבח ולא מהקרקע. כי מלקוחות לא גובים משום שאין קצובין, או משום שאין כתובין. אז הקטע שלא הבנות, לא הבנות במזונותיהם מדברים על לקוחות, על יתומים, על יתומים, כי מלקוחות לא גובים לא רק את השבח, אפילו את העיקר לא גובים הבנות, כי לא קצוב ולא כתוב. לכן אתה בשבח שביחו יתומים מאירי, ולא בשבח של לקוחות, בנקטני ולא הבנות במזונותיהם. כתוב שם לא מזונותיהם, ואם מלקוחות, מאיר ישבח, הקרקע נמי לא גבו. למה? שאין מותים למזון האיש בבנות בנכסים משובדים, אלא מה מדברים? אם כן, על שבח של יתומים, על שבח של יתומים. ומה כתוב שמה? שהאישה בכתובתה היא לא גובה מהיתומים, והבעל חוב גובה מהיתומים. אז מה רואים מכאן? שאצל יתומים האישה לא גובה משום שאין אצלה נעילת דלת, אבל בעל חוב גובה אפילו משבח השביחו יתומים. אבל גם דאין להם על מי לחזור. התוספות, מה הנידון של התוספות? התוספות יודע שתי דברים מפורשים ודבר אחד נעלם ממנו. מה הוא יודע? יודע שבעל חוב גובה את השבח מלקוחות, ושמואל אומר, יש לו על מי לחזור. הסברנו, ולכן עשו נעילת דלת. ויודע גם שבעל חוב לא גובה את השבח של מקבל מתנה, שאין לו על מי לחזור. עד כאן פשוט. הבעיה להו, יתומים שמצד אחד אין להם על מי לחזור, ומצד שני הם חייבים לפרוע חוב אביהם. אז האם נותנים לבעל חוב את השבח מדין נעילת דלת? כן או לא? ורטוסות, יש לי ראיה שכן. איך הראיה? כי כתוב, לא הבנות במזונות היין, הן לא גובות את השבח. אז בנות, על מי מדברים? על בנות? בנות מי מדברים? על לקוחות או יתומים? אם תגיד על, על, על לקוחות, הרי בנות לא גובים מלקוחות, אפילו את העיקר, את העיקר הקרקע, ולא רק את השבח, כי אין קצוב ואין כתובים. אז על מה מדברים אצל מזון הבנות? מדברים על יתומים. ואז מה אומרים? שאישה לא גובה כתובתה משבח שהשביחו יתומים, ובנות לא גובה מזונות היין, אבל בעל חוב כן גובה. בעל חוב גובה, למה גובה בעל חוב מיתומים? הלא אין להם על מי לחזור. תשובה, בעל חוב נותנים לו ייפוי כוח משום נעילת דלת בפני לווין. ואישה אין לה ייפוי כוח, כי אמרנו שאישה גם היא בזיבורית, אישה אין לה. אז מה התוספות מחדשים פה? מחדשים פה שבעל חוב גובה את השבח, אפילו מיתומים שאין להם על מי לחזור, משום נעילת דלת. ברור, נעשה טבלה. נעשה טבלה. נעשה טבלה על התוספות, שיהיה ברור, מישהו מוכן למחוק את הלוח. זה קצת נראה מסובך, אבל זה בכלל לא מסובך. רק רגע, אני לא יכול לענות, אני רוצה לעשות טבלה ציורית שתמחיש את הנידון של התוספות, וכאילו התוספות יש כאן שתי גמרות שהתוספות נושאים ונותנים בהם כדרכם של בעלי התוספות שהם שתים בכל השס ומוציאים את המסקנות לנושא שלנו. הרמקול עובר לפה, טוב, נעביר את הרמקול לכאן וננסה לכתוב את הדיון של התוספות על פי לנתח משנה. משנה במסכת בכורות אומרת, הבכור, אני כותב ככה, משנה בבכורות, משנה בבכורות, נ"א עמוד ב', הבכור נוטל פי שניים בנכסי האב, ולא בשבח. בכל לא נותן בשבח. זה דין אחד.
כי זה יימצא, נכון?
וזה לומדים מהמילה בכל אשר יימצא לו. אז הבכור נוטל פי שניים בנכסי האב, ולא בשבח. אחר כך, שתיים, ולא האישה בכתובתה. שלוש, ולא הבנות במזונותיהן. מה ולא? לא האישה בכתובתה נוטלת שבח. ולא מזונותיהן שבח. טוב? כן. לא האישה בכתובתה פלוס תוספת. עכשיו נראה דבר מאוד מעניין. הבכור נוטל פי שתיים, יש לנו משנה. הפתגם הווינאי אומר, תגיד לי מי השכן שלך ונגיד לך מי אתה. בוא נראה אם זה פה תופס או לא תופס. הבכור נוטל פי שתיים בנכסי אב ולא בשבח. על איזה נכסים מדברים? עכשיו, האבא קיים או לא קיים?
לא,
לא קיים, כי יש בכור, יש ירושה. אז הנכסים אצל מי? אצל היתומים. אז אם מדברים עכשיו בירושה, בירושה על חשבון היתומים או על חשבון לקוחות? כבוד הרב, הזוי, מה אתה שואל כאלה שאלות שואלים? הם בכל נוטל פי שתיים. בנכסי האב, אז הנכסים אצל היתומים. המדובר כאן מן היתומים. מן הלקוחות זה לא שייך, כי אם אבא בחר משהו, אז מחר, אז אין ירושה. הבכור בטח מדברים מהיתומים, בסדר? כן או לא?
כן.
טוב. נלך לסוף. לא הבנות ממזונותיהן, לא נוטלות שבח. על מי מדברים? למה מוכרים לדבר מן היתומים? כי מלקוחות לא גובים כלום. בוודאי שמלקוחות כלל לא גובים. למה? אין קצובים ואין כתובים. אין קצובים ואין כתובים. אז מזון הבנות לא עוסקים מלקוחות, אלא במי עוסקים? ודאי שמלקוחות כלל לא גובים. אפילו גוף הקרקע. אלא אז מה מדברים פה? אז מה מדברים פה? מיתומים. לכן מדברים על שבח של מי? על שבח של יתומים. אוקיי. סיכום. הדין הראשון מדבר ביתומים והדין השלישי מדבר ביתומים. בסדר? ולא האישה בכתובתה. עכשיו אני הולך לעשות את האישה בכתובתה להסביר את החידוש. מה זה לא האישה בכתובתה? לא האישה בכתובתה. מי כן גובה מן השבח? בעל חוב. בעל חוב גובה שבח. ממי בעל חוב גובה את השבח? אמר שמואל, פה משמשים עכשיו בגמרא במציאה. למה באים במציאה? כי אני עכשיו דן בסעיף 2. לא האישה בכתובתה נוטלת שבח. על מי מדברים? על יתומים או על לקוחות? התשובה גם וגם. לא מיתומים ולא מלקוחות. למה? כי השבח לא השתעבד. כי השבח לא השתעבד. מחיים. אז האישה לא גובה, לא מתומים ולא מלקוחות, מה היא לא גובה? שבח, אבל את עיקר הכתובה גובה?
כן.
עיקר הכתובה היא גובה, אבל לא גובה לא זה ולא זה. לא מתומים ולא מלקוחות. אז אם כן, מה ברור? אצל בחור מדברים רק מיתומים, אצל בנות מדברים רק מיתומים, כי אצל לקוחות זה פשיטה, ואצל האישה לא מיתומים ולא מלקוחות. עכשיו בעל חור גובה את השבח. אז במציע כתוב, במציע תתפיו, שממי הוא גובה? גובה מלקוחות. למה לקוחות? כי יש להם אחריות. רגע, יש להם אחריות. אז לכן, לכן משום נעילת דלת, נעילת דלת, תקנו לבעל חוב שבח. עכשיו השאלה, על מה מדברים? על יתומים או לקוחות? לקוחות, יש להם אחריות, כי יש להם על מי לחזור. יש להם על מי לחזור. אז ההפסד לא כל כך נורא. עכשיו, דן התוספות ברובריקה הזאת, מיתומים. האם בעל חוב גובה מיתומים או לא?
כן.
מצד אחד, מצד אחד היתומים, אין להם על מי לחזור. אז זה דומה למקבל מתנה. שמה הדין מקבל מתנה, בעל חוב? לא גובה שבח ממקבל מתנה, כי המקבל מתנה, כי המקבל מתנה אין לו על מי לחזור, כי אין לו אחריות ואין לו על מי לחזור. אז אומנם יש לבעל חוב נעילת דלת, אבל תשמע, לא להגזים ולא לא להפית המקבל מתנה. כי מתנה כמחר, יש סברה קודם, אילב דוד לניח נפשי. אז הוא לא גובה. עכשיו השאלה מיתומים. היתומים מצד אחד דומים למקבל המתנה שאין להם על מי לחזור, אבל מצד שני יש נעילת דלת בפני לווים. אז אתה עוד מתלבט בשאלה, האם בעל חוב גובה את השבח מיתומים כן או לא? ובמציע אין כל כך ראייה. בתוספות יש ראייה מהאישה. איך ראייה מהאישה? האישה, בגלל שאין אצלה נעילה דלת, לכן היא לא גובה. שבח. מה, אצל מי מדברים על, על האישה? אצל מי מדברים על האישה?
בעצם זה שיש לך תמיד, מי? להבדל בין כיכר
כתובה לתוספת כתובה.
משמע שהיה
רעיון שתוספת כתובה
כן גובה.
בדיוק. אם תגיד לי, פה, שאם תגיד לי שבעל חוב לא גובה מיתומים, אז אם הוא לא גובה מיתומים, גם האישה לא גובה מיתומים. אז על מה אתה מדבר על האישה פה, שהיא לא גובה מלקוחות? אז האישה, תגיד לי מי השכן שלך ואני אגיד לך מי אתה. הבחור מדברים עם היתומים, הבנות מדברים בוודאי עם מיתומים, והאישה, מיתומים לא מדברים, כי מיתומים בלאו הכי לא גובים, שאין להם על מי לחזור. אז מה, אז זה יתומים וזה יתומים וזה לקוחות? זה לא יכול להיות, אלא כמובן. האישה בכתובתה מדברים לא מיתומים ולא מלקוחות, כי אישה אין לה נעילת דלת. רואים מזה שמי שיש לו נעילת דלת, מזה, כאילו מזה שמחדשים, מזה שמחדשים שהאישה לא גובה את השבח מיתומים ולקוחות, מזה מה אתה למד, שבעל חוב, כן גובה. כי אם בעל חוב לא גובה, מה צריכים לחדש ולא האישה בכתובתה? אם אתה מחדש לי ולא האישה בכתובתה, אז מה זה מראה לך? שבעל חוב מיתומים, חוב מיתומים גובה. למה? משום נעילת דלת. אף על פי שאין להם על מי לחזור, זה דומה למקבל מתנה, אבל מצד שני מוטל עליהם משום כיבוד אב לפרוע חוב אביהם. אז התוספות מוכיחים מכתובת אישה על בעל חוב. למה? כי הבכור מדברים מהיתומים, והבנות מדברים מיתומים, והאישה מה מדברים? שהיא לא תגבה לא מהיתומים ולא מהלקוחות. אבל לו האישה, לו זה היה בעל חוב, היה גובה היה גובה, ממי היה גובה? מלקוחות, יש להם אחריות, אבל גם היתומים. שואל תוספות למה, הרי היתומים דומה למתנה, כי אין להם על מי לחזור. אומרת תוספות, מוטל עליהם לפרוע חוב אביהם. אז זה ההוכחה של התוספות, שמה? בקיצור, נסכם איך זה, למה, תוספות, למה נתפסו התוספות אצל הגמרא? שואל המהר"ל. מה התוספות רוצים מהגמרא? רוצים מהגמרא. להסביר. שתוספת כתובה ככתובה, שהיא לא גובה מה? מן השבח. שישביחו מי? שישביחו מי? או יתומים או לקוחות. אבל אם תנאי כתובה, אומרת התוספות, אבל אם תנאי כתובה לא היה ככתובה, אם תנאי כתובה היה כמו בעל חוב, אז בעל חוב היה גובה מה? היה גובה את השבח. ממי? גם יתומים וגם מלקוחות. ואז יש קושייה. בשלום הלקוחות יש להם על מי לחזור, כמו שאומר שמואל, יתומים אין להם על מי לחזור, וכל הכל מותר להם לפרוע חוב אביהם. תוספות בזה מסביר את הפשט בגמרא שלנו. מה החידוש התוספת היא כמו הכתובה. שלא תאמר, הכתובה, מקולי כתובה שנו כאן. מה זה מקולי כתובה אמרנו? מן הקרקע, מן הזיבורי, לכן סיימתי עד הקטע הזה, להראות לכם שיש הקלות בכתובה. שכמה הקלות למדנו היום בכתובה? שלוש הקלות. א', כתב לאשתו קרקע כלשהו, איבדה כתובתה, זה הקלה, רק בכתובה אומרים את זה. דבר שני, זיבורי, דבר שלישי, מן הקרקע. אז עכשיו אומרים הקלה רביעית, שישה לא גובה את השבח, הקלה רביעית. עכשיו תוספת מה דינה, מה הייתי חושב ומה הדין. אז זה כן תוספות להתפסו אצל הגברה. להסביר לי, שאם הייתה תוספת כמו חוב באלמה, אז היה גובה מה? מהשבח. של מי? של מי? גם יתומים וגם לקוחות. למה לקוחות? משום נעילת דלת. מה יהיה מה לקוחות? יגבו בחזרה. ויתומים, אין להם על מי לחזור, מותר להם לפרוע חוב אביהם. איפה זה כתוב? בבחורות. מתוך שכתוב שם שהאישה לא גובה, אתה לומד מזה, שבעל חוב כן גובה. אז זה החידוש תנאי כתובה. ודאי. אז זה החידוש. תנאי כתובה ככתובה. מה החידוש? תנאי כתובה ככתובה, כמו הכתובה לא גובה מן השבח, ישביחו יתומים או לקוחות, גם התוספת לא גובה, משבח ודומים או לקוחות זה, התוספות עד הסוף שלו, עד אמר במקבל. מחר נלמד את ההמשך ועד אמר במקבל, ותכינו לפי המקורות שיש כאן בדפים. נמשיך עם ירצה השם מחר, זה קצת נראה מסובך התוספות הזה, אבל הוא לא מסובך, הוא פשוט ביותר. בוקר טוב לכל הציבור.